נתחיל לקרוא את הפסקה מההתחלה כדי להגיע למשפט השני. השממון של המחשבה, השממה שנוצרת במחשבה, ממיעוט הלימוד והידיעה, לימוד אמונה. יש הרבה לימוד והרבה ידיעה במה צריך לעשות בהלכה, אבל לא במושגים היסודיים. אז השיממון מביא את האדם לחשוב הרבה מאוד על הכל. תהליכים כאלה שכנראה הרב מזהה, דיברנו על זה שבוע שעבר, שאנשים פנטזים, כנראה זה מה שקורה. נתנו שתי אפשרות אחרות שבוע שעבר. בכל מי שיהיה יותר משוקע בערות של מחשבת עזות נוראה ושיחות היומה הזאת, הרב לא חוסך מילים כדי לתאר את הסלידה שלו מכיוונים מטופשים כאלו. אז מצד אחד הוא יחשוב שבזה, מצד אחד זה מחשבת עזות וסיכלות, מצד שני מה קורה בנפש בדיוק הפוך. יחשוב שבזה הוא מתקרב הידיעה האלוקית הרמה, ששמע תמיד, שכל גדול אנשים לא מורגים אליהם. אז השיממון הזה, מה קורה? בהצטבר רגל כזה משך כמה דורות, שהגינה שלי לא מוזנחת שבועיים ולא שנתיים, אלא עשרות ומאות שנים. כשספרות ההלכתית מגיעה לפסגות בלתי נתפסות, של עמל תורה אדיר ושליטה ומורכבות והבנה. כשהספרות העיונית, כשהשיעורים בית המדרש הם ברמות מאוד מופשטות וגבוהות, ובמקביל, זאת אומרת, אנשים בעלי יכולות אינטלקטואליות, יכולות שכליות מאוד גבוהות, מאוד מרשימות, במקביל, כל התחום האמונים עשירים לבלרי עיתונים, זה רמת השיח, זה רמת הדיון, וכדאי מאוד שנזהר גם אנחנו להיות כאלה. הייתי שותף השבוע לאיזה דיון חשוב מאוד לגבי דברים שמעט ישראל, זה היה 3-4 שעות. ובסוף הדיון אז אמר לי אחד מראשי הישיבות, אומר, אני לומד סוגיית מפיהם ולא מפי כתבם בכתובות. אומר, אני שבועיים יושב על זה, שבועיים אנחנו מדייקים בתוספות ברשב"א, שבועיים מבררים את הסברות של האחרון. אומר, פה 4 שעות והמשכנו, מה זה? 4 שעות זה סדר בוקר, יפה מאוד שסדר בוקר שלם תפילה בבוקר, זה היה בלילה, ויפה מאוד שהקדשנו כמה שעות לזה, אבל זה לא רציני, זה לא יכול להיות שנקבע את העמדות שלנו על בסיס... שוב, יש ספריית שיבולת, שהיא עושה דברים מאוד חשובים לפי דעתי. מפיצה, מנכיחה, דברים מאוד חשובים, אבל לא יכול להיות שזה יהיה הרבנים שלנו, לא יכול להיות שהם מורי הדרך שלנו. הם נותנים לנו מידע חומרי, הם נותנים לנו מידע מציאותי, שצריך, כמו בכל פסיקת הלכה, לדעת מה המציאות כדי לברר מה דעת התורה עליה. וזה תפקיד חשוב של גופים כמו ספריית שיבולת. אבל התורה היא לא ימנית. התורה היא תורה, תורה היא דבר אלוקינו. הרבה פעמים זה נשק לימין, ויכול זה נשק לשמאל, זה לא רלוונטי כל כך. אז הסוגיות האלה, סוגיות עומק, סוגיות מהות, לא יכול להיות שהן על פי שמיעת עיתונאים, זה לא יכול להיות שהן... זה שיממון. זה שיממון אחר, זה שיממון. זה שיממון, משום שבכל דבר רציני בחיים, כל אפליקציה שלך בטלפון, ישבו עליה שנים, אם לא חודשים, וישקוע בה אין סוף כסף. לא יכול להיות שבסוגיות שעל הפרק, בנושאים של כלל ישראלים, אבל גם בנושא הזוגיות שלנו, בחינוך הילדים שלנו, ואיך אני מתפלל ואיך אני מקדם את עבודת המידות שלי, לא יכול להיות שבזה אני ככה... אבל כשמצטבר רגל כזה של משך כמה דורות, שאת הדברים הכי חשובים בחיים, מה שהרמח"ל בוחר זה מה, אני מחדש משהו. שזה בזרום, בזרום, בכל דיון רצים, לחשוב, לחשוב. אנחנו כמעט לא חושבים אף פעם, אתם יודעים, על החיים אנחנו לא חושבים אף פעם. זאת אומרת, אנחנו חושבים הרבה על העבודה שלנו, שם אנחנו משקיעים מאוד הרבה במחשבות. אולי כשאתה לומד גמרא, אתה חייב לחשוב. אבל על החיים אנחנו זורמים, בעיקר מערכות יחסים, מערכות היחסים הכי חשובות לנו, קריטיות לנו. זורמים או שלא זורמים, אני מתכוון, פועלים לפי אינטואיציות, פועלים מהמותן, מול ילדים, קורה משהו, אנחנו מגיבים. כולנו יודעים. כל הורה יודע שתגובה מהמותן היא כמעט אף פעם לא נכונה. כמעט אף פעם היא באה מתוך לחץ, היא באה מתוך מצוקה. בסדר, החיים לא יכולים כל דבר לשבת עליו שבועיים, אבל חייבים שיהיו בבית שלנו, למשל, מדובר על אלוקים, חכו גם. שביחס לכל ילד, דיון, עומק, פגישות בין ההורים, לכתוב סיכומים, איך קוראים שהילד לא יראה את מה שקודמים, אבל ללמוד מה הבעיות, מה האתגרים, מה היתרונות, מה החוזקות, מה הצפי, איך זזים קדימה, ולא בשעת עכשיו כשהוא הגיע מאוחר, או כשהוא לא הגיע אפילו מאוחר, או כשהוא אמרה לה ככה והיא אמרה לו ככה. אז להתרגל, להקציב זמן, אני יודע שאין לכם זמן, אבל לגשת בצורה שכלית, אלא דברים, איזה שיממון של מחשבה, לימוד וידיעה, שימו לב, הרב לא קודם לימוד וידיעה אלוקים, ברור שהוא מתכוון אלוקים, אבל הדברים החשובים לפעמים, חכם, כשהמשלי, וכל מדברים על חכם, הם לא מדברים על איי-קיו גבוה, ממש לא. יש אנשים עם איי-קיו מאוד גבוה, שמה זה לא חכמים לפי משלי, אני לא אגיד מה הם כן. חכם זה מי שמשתמש במוח שלו, משתמש בשכל שלו כדי לברר את החיים שלו. באמת אתה משתמש בשכל שלך כדי לברר דברים אחרים, חשובים מאוד. אז זה לא חכם, זה לא חכם. זאת אומרת, זה אדם שיש לו הרבה חוכמה, זה לא הגדרת האישיות שלו. אז מה קורה? אני חוזר. בהצבר הרגל כזה משך כמה דורות, מתארגים מתוך כך אבלי שווא רבים. אז קורה משהו, העולם לא קופא כשאתה יוצא להפסקת קפה. אתה לא מטפל בזה, אז נוצרות תפיסות אוויליות, מתארגים מתוך כך, זה אריג, כמו אבות העגלה חטאה, בתחילת שער הדומה לחוט של בוכר, לחוט של עכביש, אבל אתה נותן לו, לא, גם עכביש זה קורה דרך אגב, והצטבר הרגל של שנים שהעכבישים אתה לא מפריע להם, אז נהיה, אני אראה לכם בהזדמנות איך זה נראה. אז בנפש זה גם קורה, בחוץ זה רק משל, מה שקורה פנים. אז מתארגים מתוך כך בלי שווי רבים. זאת אומרת, תפיסות דתיות, תפיסות שכביכול, אם אתה דתי, אתה צריך להיות כזה וכזה וכזה. שתוצאותם מההשלכות של זה אומר הרב רשעות, רשעות, לא יודע איך לקרוא את המילה הזו בדיוק. בעברית שלנו הייתי קורא לזה רשעויות. רשעות רבות ונוראות, ריבוי של רשעה. עד שאפילו האדם הפרטי עובר את חילו החומרי והרוחני מרוצה ואפילו, זאת אומרת, זה אנשים מאוד צדיקים, זה כל כך כואב, זה אנשים שמאוד רוצים להיות צדיקים. אבל כשלא מבררים את הדברים, אז קולטים את הדברים בצורה פרימיטיבית. והתוצאה של זה רשעות, זאת אומרת, בלי משים, בלי תכנון, בלי רצון. בלי רצון. חיות הקודש, אתה רואה אנשים עושים את הנפש וצועקים ומתלהבים. שמאחורי זה יש חוסר שכל אחד גדול, מאחורי זה יש אבלי שווא רבים. לא, שוב, למה זה כואב? כי מדובר באנשים מדהימים, באנשים שמוכנים לשלם מחירים כבדים מאוד 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 להתקרב לאלוקים. אבל הם לא מבארים את זה, כשאתה לוחץ פול גז, אבל אם אתה בניוטרל, מקווה שלא ברוורס. אז זה לא מוליך אותך מקום טוב, זה לא בונה, ויש פער אדיר באנשים שכל כך רוצים, כל כך מבקשים, כל כך מתוקים, כל כך עדינים. לבין ההשלכות. מה נאמר יותר ממה זה שאנשים שמאוד רוצ, מאוד רוצים להיות צדיקים, עשו לרב זצ"ל את המוות, כפשוטו. מה הם לא עשו? ביזו והשמיצו והכפישו, והכל היה בלהט, במסירות נפש. מטורפים, מטורפים. אנשים שרוצים לתקן עולם, והם רואים את האויב שלהם באדם שעל שכמו ועל ליבו, מונחת כל מעמסת תיקון עולם. וזה בא מהאנשים. לא יודע, אני לא יודע להגיד, אנשים שנראה שהם רוצים להיות טובים, נראה שהם רוצים להיות צדיקים. אנשים שהם מחירים גדולים רוצים להיות שייכים לתורה. אי אפשר כך כזה. מנענעים באיזה טירוף, מוצאים מלחמה. זו קליטה רוחנית שוממה, שוממה. מה נראה להם? נכון, זה מורכב, ידידי, חיים מורכבים. לפעמים אתה בוכה, לפעמים אתה צוחק. יש מצבים שאתה גם, קוראים לזה, בוחק, לא זוכר איך קוראים לזה, צוחק. זה קשה, נכון, אבל אנחנו עסוקים מבחוץ, אפשר ללמוד על עולם פנימי. רמת המקצועיות הנדרשת מאיתנו היום, היום ותמיד דרך אגב. פעם בשביל ללמוד להיות סנדלר, היית לומד זה 7 שנים. זה לא התעשייתי, איך להריח את האיכות של האור, להבין כמה זמן הוא החזיק מעמד, איפה הוא חלש אותו, איפה הוא חוזר, איפה הוא חוזר. רבי יוחנן הסנדלר זה לא איזה מקצוע של טמטום, זה מקצוע שדרש המון הכשרה. היום על אחד כמה וכמה. היום אתה לא מייצר מוצרים בעבודת יד, אלא אם כן אתה אומן ומוצרי בוטיקה באופן עקרוני. כל דבר זה דורש ממך ידע אדיר, ידע מקצועי אדיר, ולימוד של שנים, והתייעצות עם כל מיני מומחים בתחומים רבים, אתה עובד עם דבר שנדרש ממנו הרבה שכל, ובתחום הכי פשטותי שלך, הכי בסיסי שלך, אז לא, אז לא. אז או קוראים במקור ראשון, או ביתד נאמן, או בשבע, או שומעים את... בסדר, אנשים טובים, את האנשים האלה ברדיו. אני לא בא לצאת נגדם, הם לא הבעיה, הבעיה זה... אני צריך לדעת מה אני חושב, ואני פונה למקורות מידע שהם... אז התוצאות של זה, זה רשעות, אני לא יודע איך בדיוק, רשעות רבות אני לא רוצה, זה לא בני אדם רשעים, חס וחלילה.
נראה לי
המעשים...
רשעות, לא הרב.
תסביר לי מה זה רשעות?
כאילו,
רשעות. מה זה היחיד שלי?
דרכים רשעות, כאילו.
איך?
אני אומר שכאילו יוצא מזה דרכים רשעות, כאילו. יוצא מזה הנהגות רשעות, כאילו.
יכול להיות. יכול להיות, זה
אני
אפשרי.
חושב שזה ריבוי של רשע.
ריבוי של רשע זה רשעות?
לא כל
כמו
כך משתמשים
פשע?
בזה בעברית שלנו, אבל תאורטית זה יכול להיות.
אני לא יכול להתווכח עם המומחה. הם אומרים פשע פשעים, נכון? נגע נגעים. פסע פסיעות, הנה. אז יש גם כאלה מוחה. אז יכול להיות שזה רשע? אני חשבתי רשעה. רשעה ברבים זה רשעות, אבל אני מקבל. אני מקבל. עד שאפילו האדם הפרטי עובד חילו החומרי לא רוחני, מרוב צער ואפלה, לא רק חילו הרוחני, גם חילו החומרי. אם אתה מתנהל לא נכון, אם אתה מתנהל לא מדויק, אם אתה לא חושב, אז אתה מתרסק. זה עולם שלא מאפשר לך. אתה לא יכול לפתוח מוסך היום. בשביל לפתוח מוסך היום אתה צריך 7 שנים לעבוד במכונות אחרות, 7 שנים. כמו השוליות בימי הביניים. אתה לא יכול להיות פועל בניין היום בלי פועל בניין בטוח שלו, מה השאלה בכלל. בלי קשר לתעודה. קבלן אתה לא יכול להיות בלי ללמוד ולעסוק וסטאז', אבל פועל בניין אתה צריך להיות מקצועי, מה השאלה בכלל. לא כדאי לך לגור בבית שפועל בניין לא מקצועיים בנו אותו, למרות שהוא נראה אולי לא שלם שם. ברור שאין היום מקצוע, אני יודע, אולי עשו משלוחים בסופר, שלא דורש מקצועות כאלה. שחיילים משוחררים עובדים, מבדל, תדלק בדלק, זה לא מקצועות שאדם נורמלי רוצה לעבוד בהם כל החיים. אז כשאתה לא עושה את זה, אז עובד איתך, לא, יש לנו חיל, אתם מבינים? יש לנו חיל, אנחנו בתוך ליבנו בנויים טוב, בתוך ליבנו אנחנו... קיבלנו מאלוקים את כל מה שאנחנו צריכים לקבל כדי לצאת למסע החיים, אבל כשאני מדכא, מנוון את החלקים היותר מרכזיים באישיות שלי, אז... אז זה מה שקורה, כשהחלק היותר חשוב באישיות שלי לא עסוק בי, אלא עסוק בתכנון החופשה שלי, איך אני לוקח צימר פחות כסף ועושה השוואות ומחקרים ופילוחי מידע והמלצות ומי כדאי ועד שבסוף אני יוצא לחופשה 3 ימים אחרי שהשקעתי בזה 3 שעות, אז בוא נשקיע את זה שלוש שעות בדברים יותר משמעותיים על עצם החיים. עד שאפילו אדם פרטי עובד, תחילה יכולים לראות צרה ואפלה. צרה ואפלה זה צרה במובן של עולם צר, לחוץ, כמו בין המצרים שאנחנו נמצאים בהם. שאתה חוסר פתיחות, חוסר פריצה, חוסר יכולת להסתכל אחרת, מחוץ לקופסה. את המעצור היותר גדול ברוח האדם, בבואו לחרדת, מביאים מה שהמחשבה האלוקית היא קבועה בצורה מיוחדת וידועה. אצל בני אדם פני הרגל והדמיון הילדותי. המעצור יותר גדול ברוח האדם ובוא לכל דעת. זאת אומרת שרוח האדם בטבעה היא שוטפת, בטבעה היא זורמת, בטבעה היא מסוקרנת, מתפתחת. אבל מה יוצר מעצור? מעצור זה ברקס. מי שם ברקסים לרוח האדם? מי תוקע אותנו? האדם הוא יצור סקרן, הוא יצור נועז, האדם מחפש כל הזמן. מי תוקע אותנו? מי גורם לנו לשעמם? מה גורם לנו? זה ברקס, יש ברקס. מה רוצה? זאת אומרת, לא, הרב לא עסוק פה. זה כמו שבחורים מצעירים מתייעצים על פגישות, על דייטים. שיפגוש את אשתו, מה אני אעשה כדי זה יבוא לבד, מה זה מה תעשה? רק תיפתח לזה. אם זאת אשתך. אם זאת האישה שאלוקים ברא לך, אז זה יבוא לבד. אל תשים ברקסים, תהיה פתוח, אל תעשה חשבונות, אל תברר כל הזמן, אל תהיה תקוע במה שאחרים אמרו לך. יש דברים שאתה לא צריך להפעיל אותם, הם באים לבד. אלא אם כן אתה משחרר במשחרר מעצורים, יש הרבה מעצורים. מה המעצור היותר גדול ברוח האדם? לא מה המעצור היותר גדול ביחס לאלוקים, אלא בכלל, בכלל. היום אנחנו חיים בחברה, בעולם של מדיה, שאחד המחירים העיקריים יותר של המדיה, שהמוח שלנו נתקע. זאת אומרת, האדם לא סובל להיות משועמם. זו תכונה שמאוד מאפיינת ומייחדת את המין האנושי. בעלי חיים מצוין הם למשועמם. בעלי חיים יכולים לרבוץ, נכון? כל עוד הם שבעים, פרה רובצת באחו, ואריה רובץ בספארי, וחתול מתפרקד לו על הצפרדע הירוקה של האשפה. ויכולים לחלום, בן אדם קשה מאוד להיות שם, זה בלתי אפשרי כמעט להיות שם. כי רוח האדם מתוסס, אז יש פתרון היום של מדיה, יש פתרון. יש שם חדשות, ועוד פעם חדשות, מה שאתה יודע, הוא צריך להחליט כל רגע על גורלה של האומה, אז הוא יכול להיות מעודכן כל רבע שעה וזה. אתר אחר ובוואטסאפ כל מיני דברים, וסרטים ומהדורות חדשות, זה פוקקי מוח כאלה. והם מטפלים, הם מטפלים, הם אחראים על השאלות ליבה יותר גדולות בחיים שלהם, עיתונאים. שמציינים, יכולים להיות אנשים טובים מאוד, אבל זה הוגי הדעות, הם... זה צרה מכל הכיוונים, למה הם שם ולמה אנשי הרוח לא שם? לכולם אני בוכייה, בעיקר על עצמי. אז מה מביא את המעצורת הגדול? מה? נבוא אליך לדעת, חכו, יש תהליך עד שאתה... מה גורם לאדם לא להיות מסוקרן? מה גורם לאדם לא להיות פתוח? משם עכשיו הלכית קבועה בצורה מוחדת. זאת אומרת, קיבעון, אני אמרתי לכם עכשיו הרבה פעמים, תעבור את החסידי הזה על אלוהי מסכה לא תעשה לך. אלוהי מסכה במובן שמסכה היא מקובעת. אם היא צועלת ושמחה, היא תהיה לנצח צועלת ושמחה. ומה שמאפיין אותנו, אני חושב שזה גם מיוחד המין האנושי, זה מגוון אדיר של הבעות פנים. אני לא חושב שציפור או כלב יכולים ליצור כמה הבעות פנים. אולי. אבל השפע האדיר של היכולת שלנו בעזרת לייצר אין סוף, יש לכם בפלאפון כזה, נכון? פרצוף חייכן, פרצוף שמח, פרצוף כועס. אז זה לא רק בפלאפון, זה גם בחיים. זה שאנחנו משדרים, הפנים האנושיות הן מאוד מאוד חדות ביכולת להביע את זה, לא, כי גם בעלי חיים בטח חיים, רצון, תשוקה, פחד, כאב. אבל בכל אופן, זה שמסכה היא כמקובעת, מסכה היא נסוכה. כשהיא מחייבת, תמיד מחייבת. שום דבר לא ישבור אותה. ישבור את המסכה, היא תמשיך שבועה. אבל אלוהים שלנו לא יכול להיות אלוהים מקובע. אם המחשבה האלוהית קבועה בצורה מיוחדת, וידועה, זאת אומרת, זה אלוקים. אסור לחשוב, אסור לברר, אסור לשאול, אסור להעיז. תראו, אני אגיד לכם, למה דווקא בעולם היותר ששואף לקדושה, למה שם עלולה להיווצר תרדמת? למה דווקא שם עלולה להיווצר קיבעון? כי אדם ששוקק הרבה לקודש, הוא אדם עם המון ענווה, אדם המון צניעות, וביקורת עצמית, כי הוא נורא צדיק, הוא לא עסוק באגו שלו, באגב שלו, הוא לא מתנפח על עצמו, הוא לא אף על עצמו. הוא לא כמו אנשים שיודעים להקלד על מקלדת, ואז הם חושבים שמנהיגי הדור, וכל האומה כולה חייבת לשמוע. דווקא אנשים מדינות מאוד מאוד פנימית, ששואפים לגדולות. אז הם לא כל כך סומכים על הדעות שלהם. יש איזה חוסר ביטחון, כאילו הם נפגשים גדולי ישראל, או מי שהם חושבים שהם גדולי ישראל, הדעות שהם אומרות כאילו נפגשים גדולי ישראל. ומתבטלים, באופן פשוט מתבטלים. יש המון ביטול, זה גם נורא יפה, הבטלנות הזאת. לא הבטלנות, הביטוליות הזאת. זה הפתח לצמיחה, כדי להתפתח ולצמח, אתה חייב להיות קשור לביקורת, אתה חייב לשנות לעולם חדש ולעולמות חדשים. אבל במקביל, אתה יודע איך רב חיים וולוז'ין אומר, הפירוש של פרקי אבות, הווה מתאבק באפר רגליים. הוא מי ביתך בית ועד חכמים, יעשה בן יראה זה משצרים, ועשה מי עשה שלא מי ביתך בית ועד לחכמים, והווה מתאבק באפר רגליים, והווה שותה בצמד גדול. אז מה זה הווה מתאבק באפר רגליים? כך אומר רב חיים, תתאבק. להתאבק זה כפשוטו, תמלך להם על רגליים. מספרים שפעם תפסו את רב חיים וולוז'ין על חם בבית המדרש שהיה ריק, אני יודע מה, המשיך לפני שבת, הוא נשכב על הרצפה, התאבק באפר רגליים, אפילו במובן הכי פשטני, זה לא הפשט. הוא אומר להתאבק, בעפר רגליהם, להתאבק לבחיים ולא שאני אומר, לצאת למאבק. לצאת למאבק. בעפר רגליהם. עפר רגליהם. זה כל בית המדרש. בית המדרש זה רבי עקיבא נאבק בפסוקים, ואביי ורבא נאבקים רבי עקיבא. ותוספות והרשב"א נאבקים באביי ורבא. והפני הראשון נאבק בתוספות. ואנחנו נאבקים על פני ראשון. זה מאבק, זה מאבק שלא מוותר. תראו, עולם הגמרא מציב לנו מודל כל כך מפואר של סקרנות, של חתירה למגע, של פתיחות, של אומץ, של קושיות. זה מדהים מה שקורה, החירות שיש בעולם הלימודים, חירות, היכולת של כל הדמוקרטיה. זה אולי המקום היחיד בעולם אין דבר כזה, באוניברסיטה בכלל אין דבר כזה שדומה לשיעור גמרא, אני מקווה, שכולם צועקים ומקשיבים ומדייקים. זה קורה פה איזה מין גן שעשועים, לא רק אינטלקטואלי, אבל גם, שיושב בחור שוגים, מרסק אותי, תשמעו, אני יושב עכשיו עם שיעור מעורב. אני רב בוגרי צבא, אבל חלק מהם במילואים. ויש לי גם כמה משיעור ג', כי הרב רפי במילואים, ויש לי כמה משיעור ד', יש לי איזה שיעור סעד כזה, ושיעור, הרבה פעמים בחום משיעור ג', מפיל אותי. אני אומר להם שיטת הר"ן, ואז בחום משיעור ג' אומר לי, לא, הר"ן אומר ככה. הוא אומר, לא, הר"ן אומר, הוא פותר, כן, אני רוצה שהוא צודק, בהחלט. לא קשה להפיל אותי, אתם אומרים. אבל בכל זאת, זה מה שמאפיין. בישיבות חרדיות בכלל, שיעור כללי, וואו. לא יודע אם יש מקום עם פתיחות משפטית כזאת, שכל אחד צועק, וזה פייט, זה אקשן, אנשים יעשו שבוע על הסוגיה הזו, והכל נעשה בעין טובה ובהערכה, והכל, אבל בתחומים האלה שאנחנו לומדים אותם, בום, איזה תרתי דסתרי, בום, כזה. מחשבה אלוקית לא התכוונת לעולם אחר, התכוונתי לעולם שיכול להיווצר, בסדר? זה הברקס שהמחשבה האלוקית היא קבועה בצורה מיוחדת בדברות, זה מהנום, מהרגל והדמיון הילדותי. דיברנו על זה, נכון? שמספרים לאדם שיש אלוקים, מספרים לו גיל צעיר מאוד, וזהו, מעבר לזה לא מתפתח. כל המושגים שלו עוברים תהליך, אתה לומד מתמטיקה בכיתה א', אחרי זה ב', אחרי זה ג', זה שלב אחרי שלב, ואחרי זה אתה ממשיך. ובשביל לדעת לפתור חשבון דיפרנציאלי, אתה חייב להיות בעניינים עם כל מה שלמדת קודם, וזו השתכללות של... ובענייני אמונה, כמה אתה צדיק, כמה אתה מסתכל, בזה יש מדרגות, אבל פסגות, עומקים, לא להבין, לא להבין משהו. דיברתי פעם עם מישהי שלמדה תלמוד באוניברסיטה. אז אמרתי, שאלתי, אמרתי, יש מצב, היא ישבה ולידה ישב בחור של מתמטיקה. אז אמרתי, יש הרצאה שלא הבנת פעם? יש איזה קושי אינטלקטואלי שכאילו מתמטיקה, אמר שהרבה פעמים הוא לא מבין. אז לא התכוונתי לדבר על תלמוד, אבל כן, אבל אנשים חכמים מאוד, שלפעמים בתחום מסוימים, אנחנו עכשיו מדברים על אמונה. אין שיח, אין פייט, אין מאבק, אין דיוק. אני ישבתי שעה שעברה, לפני המלחמה הקשה לנו, עם קבוצה של תלמידי חכמים, ולמדנו פסקאות. לפני כן למדנו כמה ישיבה. למדנו פסקאות של הרב. זאת אומרת, זה היה די... העלינו נושאים, ואספתי פסקאות שקשורות לנושאים שבהם דנו. נניח ימין ושמאל, בסדר? מה זה ימין ושמאל? והפסקאות שהבאתי, כי הרב רצה לומר דברים מסוימים, דברים מסוימים, רציתי לבנות טיעון, רציתי לבנות שוב. התברר לי שהיינו 10 אנשים, אז אם אני אגזים, אני אגיד שכל פסקה הייתה בעצם 10 פסקאות. אם אני לא אגזים, זה היה 3 פסקאות. משום שמה בכללי הפסקה של הרב קוק אומרת? זה כולם ידעו. כולם ידעו, דברים עמוקים מאוד ויפים מאוד. אבל אוריינות, לדייק, להילחם על כל שורה, כמו שהיו עושים על רש"י ותוספות, מה, אתם עושים את זה? לדייק, כמו שאתה עושה מתמטיקה, מתמטיקה אתה לא יכול לדייק, מינוס אחד נהפך לפלוס, הכל קורס לך. שמת את הסוגריים במקום הלא נכון, הכל לא נותן תוצאות תלושות. איך לומדים אמונה, אבל קוראים את עצמם. יש ברוך השם, יש כאלה שעושים את זה. אבל כשיש מחשבה אלוקית קבועה בצורה מלאה, אין דבר כזה מחשבה קבועה. מחשבה קבועה נפלא כסיסמה. אין דבר כזה מחשבה קבועה. ואם מחשבה אלוקית היא קבועה בצורה מיוחדת וידועה, לא משנה איך היא קבועה, היא יכולה להיות קבועה ברמה גבוהה, היא יכולה להיות קבועה ברמה... אם אתה מפחד, זה כל כך יפה שאדם מן השמיים הוא מלא, מלא בושה ומלא הכנעה ומלא צניעות ומלא ענווה. אבל אחר, הצד השני שלה זה חרפפיות, יש לזה עוצמות מאוד גדולות, ויש משל נגמר מכל האדם הפציעו על פני האדמה, אנחנו רוצים התלמידים שלו. ובתוך בית המדרש יש תעוזה ויש אומץ, ואין הרבה שם לומד, אין הרבה שם לומד. והרב, איך כתוב, שפתותיו ששנים נוטפות מעובר, מי שממלא את עצמו, אתה מתרחמם. נותן בראש, הוא לא רק מלטף. אז נכון, אז כתוב מלחמתה של תורה. מלחמתה של תורה, מלחמה של אנשים מאוד מאוד עניים, אבל הם לא פראיירים, הם לא פראיירים. אני ראיתי כמה קצינים כאלה בצבא, בשנים האחרונות יש בצה"ל כמה וכמה מודל של קצינים שהם אנשים שאתה פוגש אותם, אתה חושב שאתה פוגש פרופאים. אנשים מאוד עדינים, מאוד רגישים. אבל ככה אומרים החבר'ה של החמאס והחיזבאללה שהם לא רוצים לפגוש אותם. הם לא נראים טוב אחרי הפגישה איתם. שבשדה הקרב הם קילרים, קיצוניים, מחסלים, חזרים, והם יודעים להיות אדומים ורקים. מודלים כאלה שמזכירים ככה מרחוק את ידינו העצמי, אז הולכים וצומחים בעם ישראל. וגם בית המדרש חייבים לצמוח כאלה אנשים. שהם משלבים בצורה פלאית כזאת ענווה ובושה וצניעות וחתירה למגע ואש בעיניים ומלחמה על האמת. שוב, המודל הזה קיים, בגמרא המודל הזה קיים, בגמרא זה קורה. בגמרא אנשים עדינים מאוד, הכי הכי עדינים, פתאום אומרים לך, אבל הרשב"א, ומוציאים חרב מתערה. וזה צריך להתפתח גם בשדות האמונה. לא אנשים גסים, זה לא עוזר לי שאדם צועק והפוך מכולם, זה לא מרשים בכלל. לא זאת התקווה שאנחנו צועדים. אבל מחשבה, עיון, 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 מה שכל, כל מי שכתב ספר על זה צועק את זה. אז מפני ההרגל והדמיון הילדותי, קבענו איזו עמדה ביחס לאלוקים בגיל מאוד מאוד צעיר, ואחרי זה אסור להתעסק בזה, אחרי זה אסור. אז מה אם אסור? הוא מתעסק, אבל אתה מקובע בתוך המקומות האלו. אז זה המעצר יותר גדול ברוך האדם, לא ביחס לאלוקים, ביחס לעולמות רוח בכלל. אז לא מתפתחת חשיבה בוגרת, לא מחשבה מעמיקה, לא מחשבה פתוחה, לא מחשבה יצירתית. מחשבה טכנית מאוד, שכמובן היא גם גורמת לאבד את החיל החומרי בסוף. זהו ניצוץ מהפגם של נשיאת פסל ותמונה, שתמיד היינו צריכים להיזהר בה הרבה מאוד, יותר בתקופת הפטמירה. לקבע את המושגים האלוקיים שלך, איך אתה מקבע כשאתה לא עוסק בזה. יש לך זה כמשהו מובן מאליו, כי אסור לדבר, אסור לשאול. איך למכון מאליו אם אתה רוצה לבוא את השאלות האלה? זה נכון, אתם יודעים, גם בשבי חברון יש איזה סף שאלות שלא עוסקים בו. מי אמר שיש אלוקים? מי אמר? מי אמר? כל השאלות שמתחילות במילים מי אמר, זה שאלות בסיס כביכול, שעברת אותם, הגעת לישיבה, כנראה אתה חושב שאלוקים, הגעת לישיבה, כנראה אתה חושב שהתורה היא טובה. אז לא עוסקים בזה באופן ישר. אני עוסק בזה הרבה, בכוזרי, אתם יודעים, כוזרי זה תרגיל חבל על הזמן. מישהו שבכוזרי אתה לומד שאלות של מישהו, הוא כמובן אומר מי אמר, זה מלך גוי. הוא לא למד בישיבה תיכונית, הוא לא גדל בבית דוס. הוא גדל בבית על הפנים, זבעת עולמים, איזה בית גדל מלך כוזר. הוא עובד עבודה זרה, ולכן מותר לו לשאול, אני זוכר כשלמדתי במרכז הרב, אז לפעמים היו שאלות של שיעור א', באמצע שיעור, כי רק לשיעור א' היה אומץ לשאול אותם. כי בשיעור ב' אתה תשאל מי אמר שהתורה הנכונה, מה, חס וחלילה. ופתאום בא איזה מישהו כזה, צעיר כזה, לא מבין, ושואל, מי אמר שארץ ישראל חשובה? ואז ריבוי דיד, וואי, 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 מה קורה? כל הלבה הייתה שהופכת החוצה, הייתה... אני לא שהוא חידש משהו במובן המילולי, אבל בעוצמה זה ודאי היה איזה מקלחת אש רעננה. אז זה ניצוץ מהפגם של עשיית פסל מתמונה, שאתה אתה לא עסוק בזה, אתה לא... תיתן תשובות. אני לא אומר מאיזה סוג, מאיזה מין, לא אמרתי מה לדעת. אבל מאוד אנחנו צריכים להיזהר בזה הרבה מאוד, תמיד, תמיד, אבל אחת כמה וכמה בתקופה דעת יותר בימים. כשנפתחים שערי חוכמה, כשהעולם המופשט, העולם שהיה מופשט ברמות בלתי נתפסות. כל המושגים, המדע מגיע לתובנות כל כך מעמיקות, שמבטים כל כך... מיוחדים, גם האויבים של המרחוב, גם הגות, הגות של הוגים, כל מיני סוגים של פוסט מודרני, זה לא חוכמה להגיד, לזלזל בהם, זה חוכמה מאוד גדולה לזלזל, צריך לזלזל בהם בתור חוכמה. ה-IQ גבוה יש להם, לא חבורת שויטים שפתאום החליטה, יש כאלה שמנצלים אותם. אבל גם זה לא תפקיד של כל אחד, אז זה בטח שמתבש. לתפוס את השור בקרניו ולברר את זה לעומק ולמצוא את הכשלים. כמו שהרמב"ם נסע לאריסטו, ובזה הציל רבים כל כך מעוון. יש איזה מבט כזה שהוא בתקופות דעת, בתקופה דעת יותר בהירה, דעת יותר בהירה, פירושו של דבר שהקדוש ברוך הוא מוביל את האנושות בצורה אחרת, הוא פותח שערי חוכמה. והאדם הבינוני הוא אדם שמחפש תשובות רציניות, תשובות רציניות. שתסביר את הדברים בצורה עמוקה, ולא בצורה נבערת מידה, ולא בצורה ילדותית, ולא בצורה כזאת של... בטח סיפרתי שפעם הייתי עם גיס שלי, אצל תלמיד חכם, קרוב משפחה ששייך לנטוריקה תנוחו עדן. זה ביקור. והגיס שלי יש מחשבים. אז ביקרנו אותו בסוכה. הוא שאל, מה אתה עושה? אז הוא אמר, אני עושה במחשבים. ראה תלמיד חכם שידע ש"ס בעיון. באמת רציני. כל סוגיה בעיון שאתה שואל אותו, חבל על הזמן. אדם מאוד חכם. אז פתאום הוא שואל את גיסי שאלה, הוא אומר לו, תגיד לי את האמת, הוא אומר. מחשבים זה לא כישוף? ושנינו קפאנו במקום, כאילו שאלה מאיפה הבאת את הדבר הזה, אז למה כישוף? הוא אומר, אני הלכתי לעירייה, היא שאלה אותי שתי שאלות, לחצה על כפתור, והמחשב גילה לה הכל עליי, ידע עליי הכל, כמה ילדים, בין כמה אני... מה קמת התעודת זאת? אני עוד הייתי קפוא, אבל גיסי הצליח איתו ששמע, לא, לא, זה לא כישוף. אז הוא אמר, אז מאיפה הוא ידע? אז הוא אמר, זה הכל שכל, זה הכל היגיון, זה הכל זה. אז הוא אומר, תסביר לי. הוא אומר, בשביל להסביר לך אני צריך כמה שנים. אז הוא אומר, אבל אם אני אשאיר כמה שנים, אני אבין את זה? ובסך אמר לו, כן. הוא אומר, זה לא כישוף, זה בסדר. אבל אדם בוגר מוכן להסתובב פה בעולם, אדם בוגר, אדם רציני, עם מחשבה שיש פה כוחות של כישוף, כישוף זה מגיות שחורות שפועלות. אני לא אומר שאין דבר כזה כישוף. אבל להיות מנותק, מאיפה באו מחשבים? מנסיעה בישמעיה, אלוקים פתח לנו את הראש, אלוקים פתח לנו את בונן. ועכשיו הדברים עובדים, הטכנולוגיה עובד בדעת, עובד בתבונה, עובד בהיגיון, עובד עם שכל. להיות מנותק מכל זה, ולחשוב שזה מין אברקדברה כזה, אז זה גם מבט על ההיסטוריה. אין תהליכים, אין תוצרים, לא קומה על גבי קומה, לא התפתחות. אז אפשר אחרי זה להגיד שגם מדינת ישראל זה מייססות. מה לעשות שמדינת ישראל היא צבר של רצף של אין סוף ניסים מסתרים, ואין סוף סייעת דשמיות, ועל כל זה, במקום לחשוב, אתם מבינים, ביטויים איזה פקק למוח. כישוף ומייססות. או השגחה, או... השגחה זה המילה הכי נכונה בעולם. איך להבין את המילה השגחה? איך לרומם אותה? אבל בתקופה הדעת בהירה, בתקופה הדעת יותר בהירה, זאת אומרת שזה שום שמחה, היא מודעת לזה שיש אקדמיה, אקדמיה שוב בהרבה מקומות, אתם יודעים מה קורה בליגת הקיסוס ביחס לכל תחומי הרוח, איזה שיממון, איזה טמטום נהיה שם מהפוקוס, מחלקים ממנו. אבל בשדה הטכנולוגי מדעי מדויקים, יש מחשבות מאוד, וגם שם, לא לזלזל. אל תלכו למקרה הקצה לסטודנט הזה. חסר השכל של סורג גנים של ארה״ב כדי למחות נגד ישראל. גם שם יש אינטלקט. אבל באופן עקרוני, יש שאלות טובות, יש עמדות. צריך לדבר לעומק מה הסכנה שבהם, מה התועלת, אם יש בהם תועלת, מאיפה זה בא, איך זה תופס תאוצה. וכשאתה לא עושה את זה, אז הגינה שלך נראית ככה. אז הגינה שלך נראית ככה. כשאתה לא מטפח אותה, אז מסתובבים שם צפרונים. כל ההצהרות שבעולם, אנחנו עוברים לפסקה הבאה, רגע, שאלות, הערות עד כאן, אושיות, התקפות, הכל בסדר. כל ההצהרות שבעולם.
הרב, אני רוצה לשאול שאלה אם קטנה, אם אפשר. סליחה.
בגדולה.
הרב דיבר קודם על זה שלמרות שאנחנו מתעסקים בדברים שהכי חשובים לנו, זאת אומרת, הדברים שהכי חשובים לנו, אנחנו לא חושבים עליהם. כן, זאת אומרת, אנחנו זורמים איתם.
לא מספיק.
אני שואל, אולי זה לא לכולם חשוב כמו שאנחנו חושבים שזה חשוב. זאת אומרת...
תן לי דוגמה. האם מערכת היחסים שלי ושל אשתי לא מספיק חשובה למישהו? האם מה עושים עם רותי הבת האמצעית שלי? מה עושים שיהיה לה טוב? מה עושים שיהיה לה חברות? מה עושים שהיא תאהב את עצמה?
אבל
אולי
זה
אפילו
אנחנו
משהו
מדברים
יותר
על
חשוב
הרב,
מזה בכלל.
פה אנחנו מדברים על הרב, ופה במאמר אנחנו מדברים באופן כללי. זאת אומרת, יכול להיות שלהרבה אנשים, אז אם ישאלו אותם, הם יגידו שכן, הילדים שלהם זה הכי חשוב, והקשר והמשפחה זה הכי חשוב הזה, אבל בפועל סדרי העדיפויות שלהם הם לא כאלו. זאת אומרת, אולי זה לא הדבר הכי חשוב להם.
מה, אתה חושב שבגלל שהם משקיעים את עצמם בקריירה, לכן הקריירה יותר חשובה למעלילים שלהם?
הם לא יגידו זה מפורט. אני רגע רוצה לסייג, אני לא מדבר על זוג שצריך כסף וזה צריך לעבוד הרבה, בסדר? זה בוודאי. אני מדבר על זוג שמתעדף את הסדרי העדיפויות שלו, בסדר? לסדרי העדיפויות שלו. אז יש משמעויות. אני לא יכול להגיד שהתורה היא הכי חשובה לי בעולם, אז ואני מוצא, מה שאני מוצא זה לפתוח פסוק פעם בשבוע. כן, אתם יודעים, כאילו יש מחירים ויש משמעויות. שוב, אני לא מדבר על מי זוג שצריך כסף ולכן הוא נאלץ לעבוד המון, אני מדבר על זוג שמתעדף סדרי עדיפויות. אני לא יכול להגיד, זה הכי חשוב לו, אבל הוא מעדיף לקבל את הילדים המוכנים למיטה בתשע בלילה. אז לא הכי חשוב לו לשמוע חבר עליהם היום, לא.
אבל מתן, אתה הולך עם מקרה קצה. אני מדבר על אבא טוב, משפחה שמשקיעה מאוד בילדים. וחלק גדול מההתנהלות, בית, אם יצא לכם פעם להיות בבית עם ילדים, אז זה כמו סוג של טיפול נמרץ. זאת אומרת, טיפול נמרץ זה מחלקה מאוד לא מסודרת, כי פתאום הגיע משהו, פתאום, וזה ככה החיים, כשיש ילדים ככה החיים. אתה לא מתכנן מתי הבקבוק ייפול, ומתי הוא ירביץ לו, ומתי הוא ייקח לו, ומתי ילד יעלים, ומתי הוא יעלים, ומתי המורה הזאת תעצבן, ומתי כן תכין שיעורי בית, ומתי תצליח במבחן, ומתי בזמן האחרון אספת הורים, ופתאום מתברר שהוא אדום, ופתאום מתברר שהוא מגיע בזמן, לא מגיע בזמן. החיים לגדל ילדים, יצא לכם פעם, או מי לא אז תסבור, או אצל מישהו ש... זה כל הזמן, בית לא מתנהל ככה בצורה מתוקתקת ובלי טובלות. ממילא מריבות בין ילדים. מריבות בין ילדים זה דבר שאתה לא מודיע להם. חבר'ה, ביום שלישי בשעה 16:00 יש לי זמן, תריבו ואז אני יכול לענות לזה. אתם יודעים מה זה מריבות בין ילדים? לא יצא לכם. נורא תשאלו את השכנים, יכול להיות שאצלם זה קורה. והרבה פעמים זה מצבי לחץ ועייפות, ואתה מגיב מהמותן הרבה פעמים. וגם נכון להגיד מהמותן, זה בסדר גמור, אתה לא הולך למותן. אבל לקחת כל ילד כמשל, מי שזה כן חשוב לו, מי שוויתר על משכורת יותר יקרה, כי הוא רוצה להיות יותר בבית. אז זה אני מדבר, בסדר.
אז אני חושב שמישהו כזה הוא גם, אני חושב שהוא חושב בסוף היום הוא מגיב נכון. זאת
כן, הוא
אומרת,
חושב בסוף, אתה בטוח שהוא חושב, הוא בעיקר אוכל לעצמו את הלב, אז יש גילוי נכון. אני לא בא לתת תוכחת מוסר, אני אומר מה צריך לעשות. מה צריך לעשות זה לקבוע. קבוע בתוך הלו"ז, אני יודע שאין זמן לאף אחד. היום מדברים על רותי, על רותי מדברים פעם בחודש, בסדר? פעם בחודש שפנים שעה, לומדים את רותי, בלי קשר למה שקורה עכשיו, בלי קשר לכלום. מחזירים לעצמנו מה החוזקות שלה, מה המסלולים שלה, איפה הקשיים שלה. יכול להיות שהיא צריכה להמשיך בבית ספר הזה ולא בפשוט ספר אחר, אבל פה יש לה קשיים עם המורה הזאת, עם החברה הזאת, איזה סוגים של מענים נותנים לזה. לא רק איפה אני, כשיש כאוס אז אני הולך לפסיכולוגית או לטפל. בעיקרון, איך בונים את החיים, איך בונים, תראו, אני מרגיש מה זה לדבר כאילו מטיף לך מוסר, אני מדבר עם עצמי פה, אני מדבר עם עצמי. כל אחד בתחום שחשובים לו, בתחום שיקרים לו. אני עכשיו מתקרב בשנתי ה-60 בעזרת השם, אני כבר מבין עכשיו, יש לכם עוד דרך ארוכה בעזרת השם, שמה שלא אעשה שינוי עכשיו זה כבר לא יהיה. לא, חבר'ה, אל תחכו לגיל שלי. יש המון דברים שאני מתכנן, יש המון דברים שאני עושה בעכשיו, יש המון דברים שאני מתכנן. יש דברים שאני עושה, ויש דברים שאני מחכה לשבוע הבא. ולקיץ, כמו שפעם אמר שר בישראל שהבטיח להתפטר בקיץ, אמר, לא הבטחתי, לא אמרתי באיזה קיץ. אז זה ממשיך, זה ממשיך. ואיזה יופי, פתאום אתה בן 60 ואתה אומר, וואלה, כמה נשאר לך כבר? זהו, זהו. מקווה שהשוט הזה שעומד מעל ראשי יעזור לי, ואני מקווה שמי ש... לא תחכו, אל תחכו, שלא כדאי. לא כדאי. כל החלטה, כל החלטה, השינויים, זהו. אתם כבר עברתם את גיל 18. ותנצלו את הימים שישארו לכם. לעשות את הדברים בצורה מאורגנת, ולא... תשמע, אנחנו עושים מחומר. אדם
עד
מותר,
מאה
שטח.
ועשרים הרב.
עוד פעם.
עד 120, מאחל הרב.
אמן, חכה עוד כמה חודשים אני הופך תקליט, פעם כל זה. נוגע בקיר, נוגע בקיר. ואז התחילו 60 השנים הרעננות שלי. בעזרת השם, לכולכם. אבל לשבת רציני, חשבון נפש, הרמח"ל קורא חשבון נפש, כשהרמח"ל קורא חשבון נפש, הוא לא חושב ש... של לאכול את הראש, למה צעקתי לי יותר, למה צעק עליה, זה לא יעזור גם. חשבון נפש זה כמו חשבון מקצועי של חברה שיושבים ופורסים מאזנים ונתונים, ואיך הצלחנו ואיך נצלחנו, ומה להגיד תודה, ואיפה לא לקטר, ואיפה להשקיע. אפשר להגיד מה המשימה של החודש הזה במשפחה הזאת, ומה המשימה של השנה הזאת. אתה יודע שיש לפעמים התקפות בשמחת הראש ושנות הכול. קראתי לעצמי את התוכניות שלי, שנקרא תשפ"ד. קצת לא התכתבו עם המציאות. דברים השתנו. אבל מה שעדיין מגעת? משימה שבועית. השבוע משקיעים, פתאום לא שובר את היד. חמודי לי, אתה תשבור את היד עוד שבועיים. לא עכשיו, עכשיו זה לא... זה לא עובד. תמיד כשאני שומע אמבולנס בכביש או משהו כזה, אז אני... זו מחשבה שיש לי בראש. שלא בא אליו, אמרו לו, אשפוז של שבועיים, מתי מתאים לך? בוא נפתח יומנים. מה עוד חודש וחצי יוצא לי ככה, בלי חתונות, זה טוב, נארגן לך תאונת דרכים, אז זה לא עובד ככה. ובתוך זה לנהל חשיבה שכלית, זה לצאת מהחיים החוצה, זה לקבוע זמן. וזה לא משנה איזה סוגיה, זה השאלה אם אני פועל, מתקנים את החיים בסדר. אני מדבר על ילדים, על הבנק יש כאלה שמדברים, אני מדבר. ברוך השם, אני לא מזהה בשום דבר. השיפוט של הבית שלך שמדברים, אבל השנה אנחנו משקיעים בתחום גיבוש המשפחה, השנה אנחנו משקיעים ב... לא משנה מה, שנה, חודש, אני מדבר, קל לי לדבר, אני יודע, זה המקצוע שלי, אבל אני מקווה שאני מדבר גם מתוך, אולי שקצת שומעים עליי, לפחות מה שאני רוצה, וגם אני קצת יותר מבוגר מהאנשים פה. איך אני תופס פיקוד, איך אני מנהל, משהו מזערי, אני לא חושב שאעצור את החיים לגמרי. איך אני יוצר פניות לזה? כי כשאין פניות אז יש זמן. אבל אתה מותש, אתה עייף, אתה עכשיו קורס לתוך, נרדם על הספה. איך בנפש אנחנו יוצרים את הפניות, זאת אומרת, את ההכרה, את התובנה, כמה זה חשוב, כמה זה משמעותי, כמה זה כדאי, כמה זה שווה. מו"פ, מחקר ופיתוח. יעדים, יעדים להמשך, מה שאנחנו מצפים שהממשלה תעשה. מה שממשלה, נבחרי ציבור לא עושים, אבל הפקידות כן עושה. הפקידות תכננה את המסלולים של כביש 6, או את הכניסה לירושלים לפני 50 שנה. לא עכשיו מתכננים מה נבנה עוד 10 שנים. ל-50 שנה, לפני, עכשיו מתכננים מה יקרה פה עוד 100 שנה, בחלוקת קרקעות, במים, בתחומים כאלה. אז לא צריך 50 שנה קדימה, אבל לנסות קצת בהמשך החיים. שהשם יברך אותנו ואת כל ישראל, בשורות טובות בעזרת השם.